בחומש שמות מאוד היה בולט שהקדוש ברוך הוא רוצה להתקרב אלינו. הוא יורד משני שמיים אל תוך ההיסטוריה ומוציא את ישראל ממצרים, קורע את הים, השם נלחם, השם ילחם לכם, ויורד בהשגחה פרטית בכל היציאה ממצרים לפרטי פרטים, יורד על הר סיני ומשרה שכינתו בעם ישראל. ואחרי שהקדוש ברוך הוא כל כך מתקרב אלינו, וספר שמות הסתיים בזה שענן השם מלא את המחנה, את ענן השם עליהם יומם בכל מעשיהם, אותו ענן, אומר הרמב"ן, שהיה על הר סיני, יורד עוד יותר ומלווה את ישראל בכל מעשיהם, האש נמצאת איתנו. אחרי כל זה שואלת השאלה איך אנחנו מתקרבים אליו. השם מצידו ירד אלינו, איך אנחנו מתקרבים אליו? בספר ויקרא עוסק בסוגיה הזאת. ספר שלם מוקדש לשאלה איך אנחנו מתקרבים אליו. אין בספר הזה כמעט סיפורים, אין כמעט בספר הזה ניסים ואירועים של הקדוש ברוך הוא פועל, כמעט ואין. יש בספר הזה הרבה עיסוק בשאלה איך מתקרבים אליו. והקדוש ברוך הוא קורא, ויקרא אל משה. כלומר, אני יורד אליכם, אני קורא לכם, בואו, ויקרא אל משה. ואנחנו נכנסים לשאלת היסוד, איך מתקרבים אל השם? והתשובה שהתורה עונה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אומרים הרמב"ן, אומר המהר"ל, אומרים עוד חכמי ישראל, שהפועל להקריב לקורבן זה מין שורש קרבה, אותו שורש. להקריב ולהתקרב. כלומר, הדרך תמיד להתקרב, זה על ידי שמקריבים. אם שני חברים רוצים להיות יותר קרובים אחד לשני, להתקרב זה לזה, השאלה כמה כל אחד מוכן להקריב בשביל השני. אם אדם לא מוכן להקריב את הנוחיות שלו, לא מוכן להתגמש, לא מוכן להקריב את כבודו, אז יהיה קשה להתקרב. כל קרבה אל ערך מסוים נוצרת על ידי ההקרבה. גם שמקריב למען השבת, מתקרב יותר על השבת. אדם שמקריב למען התורה, יתקרב אליה יותר ויותר. הקרבה היא תמיד תוצאה של הקרבה. ופרשת השבוע, פרשת ויקרא, עוסקת בהקרבות חשובות מאוד. אולי בהקרבות היותר קשות, שקשה לנו להקריב. פרשת ויקרא עוסקת בארבעה קורבנות עיקריים. היא עוסקת בקורבן עולה, בקורבן מנחה, שזה סוג של עולה, ואז היא עוסקת בשלמים, בחטאת ובאשם. זאת אומרת, יש בו בעצם ארבע קורבנות, עולה, שלמים, חטאת ואשם, כשמנחה היא סוג של עולה. והקורבן שזוכה להכי הרבה אריכות, לא קורבן החטאת. קורבן החטאת, פרק ד' כולו, גם חלק מפרק ה' בעצם, גם הוא עוסק בקורבן החטאת. כ-40 פסוקים, אף קורבן לא זוכה לכזאת אריכות. קורבן עולה זוכה 15 פסוקים, המנחה גם ל-15 פסוקים וגם השלמים. כל אחד מקבל קצת פחות מ-20 פסוקים. קורבן החטאת מקבל אריכות גדולה מאוד, פי שתיים מכולם, וגם יותר מהאשם. ולא רק שקורבן החטאת הוא מקבל אריכות יותר גדולה, הוא גם מאוד מאוד שונה הלכתית מכל הקורבנות כולם. גם בקורבן עולה, גם בקורבן שלמים, וגם בקורבן אשם, לא את הקורבנות האחרים של פרשתנו, הכפרה, שהיא הזעת הדם על המזבח, מוזה הדם על המזבח, זאת הכפרה. הזעת הדם על המזבח נעשית על ידי, באותה צורה, בשלושת הקורבנות. כהן עומד על הרצפה, לוקח מזרק, זה בעצם כוס בידו, ומזה, זורק את הדם, ככה. והוא, אדם, פוגע בדפנות של המזבח. בכל זריקה, בבת אחת הוא פוגע בשתי דפנות, הוא עומד פחות או יותר מול הזווית, ואדם פוגע ככה, פוגע בקיר המזבח, זריקה. שתי הזעות, שהן באמת פוגעות בארבע דפנות, שתיים שהן ארבע, זה נקרא. וככה, זה הזעת הדם היותר שגרתית, גם של העולה, גם של השלמים, גם של האשם. שונה מאוד קורבן החטאת. כשאדם בא להקריב קורבן חטאת, לוקח הכהן, אומרת התורה בסוף פרק ד', את הדם, הדם החטאת, לוקח את הכוס בידו, ועולה לראש המזבח. הוא לא נשאר על האדמה, על הרצפה, הוא עולה לראש המזבח. והולך בסובב, מקרן לקרן, יש ארבע קרנות למזבח, וטובל את אצבעו בדם, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ומורח בדיוק בדיוק על קרן המזבח. מעל המזבח יש ארבע קרנות, ארבע קוביות כאלו, ובדיוק על הזווית הוא מורח, נותן במדויק את הדם. וככה עובר על ארבע הפינות של המזבח. צורה מאוד בולטת, הזעת הדם של החטאת היא הזעה, הוא לא זורקים דם, ככה עם הכלי, אלא באצבע, פעולה מאוד מדויקת, שמאוד מבליטה את הריבוע המדויק של המזבח. כמו שכותב הרמב״ם, הכלי הכי מדויק במשכן, המקדש, זה המזבח. הכלי הכי מדויק, הריבוע של המזבח חייב להיות מדויק מאוד. היו מותחים את האלכסונים, לראות שזה ריבוע מדויק, מדויק ביותר, ריבועו של המזבח. ובחטאת מאוד מדגישים את הריבוע הזה, המאוד מדויק, בדיוק בזוויות. כי בעצם, אחת ההקרבות הקשות ביותר שיש לנו בחיים, זאת הקרבת הבערך. אנחנו מאוד סומכים על עצמנו, וקשה לנו לרדת לדקויות. ואנחנו עושים פחות או יותר. הרבה מצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו מקיימים אותן בערך. וזה יוצר הרגל שגורם לכך שאנחנו גם עושים עבירות. והסיבה שאנחנו עושים עבירות, רוב העבירות אנחנו לא עושים אותן בכוונה. רוב העבירות אנחנו לא עושים אותן בכוונה. אנחנו עושים אותן כי לא שמנו לב. כי לא היינו מדויקים, כי לא היינו חדים. התרגלנו להיות בערך, פחות או יותר. התרגלנו לעגל פינות. וההרגל לעגל פינות בכל מיני מעשים, בכל מיני תחומים בחיים שלנו, הוא זה שבסוף, בטווח ארוך, מוריד את רמת הערנות, ריכוז, דיוק, וגורם לטעויות. למה אדם מחלל שבת? רוב האנשים יראי שמיים, ולכן הם שבת בכוונה. אז זה בגלל ששכחנו, לא שמנו לב, לא ראינו, לא, שכחנו. לא היינו ערנים. כי באופן כללי אנחנו לא מספיק חדים, לא מספיק מדויקים, לא מספיק קרניים. מה יחפר עלינו? הקרבה מאוד גדולה. הקרבה מאוד קשה. הקרבה גדולה שיש בה הרבה ענווה והרבה שינוי בחיים. והיא הקרבת הדיוק. הקרבה לדייק, לא לוותר על הפרט, להיות מאוד מאוד לפי הכללים, קשה לנו. אנחנו לא אוהבים כללים יותר מדי חודרניים. אנחנו לא אוהבים להיות מרובעים. אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים ריבוע. ריבועים מעצבנים אותנו. זה לא טבעי לנו ריבוע. ריבוע זה מלאכותי, ריבוע זה מאולץ, ריבוע זה קשה. זה לא עגול. אנחנו הרבה יותר מסתדרים מעגולים. בעלי תשובה עושים שינוי מאוד קשה בחיים שלהם. הם נדרשים לרבע את החיים. רוצים להתמודד עם החטא, עם ההחטאה. ההחטאה זאת ההחמצה, ההחטאה זה חוסר הדיוק, חוסר החדות שבצערנו אנחנו לוקים בה. זאת הקרבה מאוד מאוד גדולה. במיוחד ההקרבה הזאת בולטת אצל אנשים בעלי מעמד. אנשים שהם מורמים מעם, הם עוסקים בדברים מאוד גדולים, מאוד מערכתיים, ולפעמים נשמטת מהם הדייקנות בפרטים, דווקא בגלל התפקוד המאוד מאוד גלובלי ומאוד כללי שלהם. לכן באופן מאוד מיוחד, רק בקורבן חטאת, בפרשתנו, רק בקורבן חטאת, ישנה הדרגה של כל מיני סוגי אנשים, בעולה אין את זה. ולא בשלמים ולא באשם, סוגים של אנשים. יש את הכהן המשיח, ויש את הסנהדרין, הדת ישראל, ויש נשיא, את המלך, לא רק אחר כך, אדם פשוט. ארבעה סוגי אנשים. כי התחום הזה של ההקרבה, של הבערך ובגדול, ומה זה משנה הפרט הזה, לא שמתי לב, לא הייתי עירני, הוא בולט דווקא במקומות מאוד מאוד גדולים. של אנשים באמת גדולים, עם כוונות מאוד מאוד טובות. גם הרבה יותר קשה להם להודות בטעויות. הרבה יותר קשה להם להודות בטעויות. אשר נשיא יחטא, אומר רש"י, מה זה אשר נשיא יחטא? אשרי הדור שהנשיא שלו, המלך שלו, מודד בטעויותיו. זה קשה מאוד. אחת השיטות להימנע מטעויות ולהיות, לחזור אל הדיוק ומהעולם של הבערך, זאת הבושה. כך כותב המסילת ישרים, סוף פרק י', הוא מדבר על הנקיות בפרטים הקטנים של המצוות, מידת הנקיות. זאת אומרת שהרבה אנשים זהירים מלעבור עבירות, אבל יש להיות נקיים, נקיים זה שבדיוקים. הוא אומר שכל עוד אדם לא מדייק, טוב לו יותר שהוא יתבייש. יתבייש מהשם. הבושה מהקדוש ברוך הוא, הבושה מהאמת, היא צורבת, היא לא נעימה. אבל היא בעצם מזכירה לנו לחזור למימדים הנכונים שלנו, כי חוסר הבושה, כלומר הביטחון העצמי המופרז, הוא גורם לנו לעשות דברים בערך. הביטחון העצמי המופרז גורם לנו לוותר לעצמנו. ולכן דווקא בקורבן חטאת יש דגש מאוד על הבושה. זה מאוד מאוד מביך שהכהן הגדול באמצע השנה מביא פר בין בקר, והוא הולך עם הפר הזה לבדו וסומך את ידו על ראש הפר, וכולם רואים שאדם הזה זה לא פר של עולה, זה לא פר של אשם. אדם הזה נלקח באמצע השנה לתוך בית המקדש, לקודש, לפרוכת. מה, ממתי מזים דם על הפרוכת? זה לא נעשתה בלילה, קורבנות מוקרבים רק ביום. זה מאוד מביך שהסנהדרין מביאים פר, סומכים כולם, כל זקני העדה את ידיהם על ראש הפר, ושוב זה לוקחים את הדם ובמקום לעזות על המזבח מזים במקום אחר בתוך הפרוכת. זה מאוד מאוד מביך, זאת בושה גדולה. וגם אדם פרטי מביא קורבן נקבה. אם הוא מביא קורבן נקבה, אז זה לא עולה, כי עולה זה זכר. זה גם לא אשם, זה זכר. אז אולי זה שלמים? לא, תראה, הוא הולך לצד צפון. שלמים לא נשחטים בצפון. אז אם אדם הולך עם נקבה לצפון, זה רק חטא. אין אפשרות אחרת. יש פה בושה. והבושה הזאת נצרבת באישיות בצורה מאוד מאוד עמוקה. הבושה היא ההגנה הטובה ביותר בפני זכיחות הדעת. בושה זאת הקרבה עצומה להתבייש. הבושה מגינה עלינו יותר מקום. בסוף הפרשה יש עוד קורבן, דומה לחטאת אבל שונה ממנו, קורבן אשם תלוי. קורבן אשם תלוי זה אשם על הלא נודע ולא ידע. לא יודע מה קרה. הלא יודע זה הבן דוד של שכחנו. הלא יודע זה הקרוב הרחוק של לא שמתי לב. לא יודע זאת זאת אומרת שאתה לא אתה, אולי טוב לך להישאר בלא יודע הזו, זה נחמד המקום של הלא יודע. לא יודע. אתה אמור לדעת? לא יודע, זה לפעמים יוצר לאדם תחושה שלא יודע זה מין פתרון קל בחיים. שאם אני לא יודע, אז אני משוחרר. אתה לא יודע. והתורה קוראת ללא יודע זה קורבן אשם. מה זה אשם? אשמים אנחנו. פרשי המקרא מפרשים שאשם זה מלשון שממה. אם יש הרבה לא יודע בחיים, אז בעצם יש הרבה כלום. עוד לא יודע ועוד לא יודע ועוד לא יודע ועוד לא יודע, אז בסוף כל ריק. כי הידיעה זה מלאות, חוסר ידיעה זה רקנות. איך אתה יכול להישאר ליהנות מהספק? אנחנו נדרשים להקריב. להקריב את העמדה המאוד נוחה, שנקראת לא יודע. לא מכיר, לא זוכר, לא יודע. אשם. להבין שחוסר ידיעה הזאת זאת שמונה. את הקרבה גדולה. יש אשם של לא יודע, ויש אשם של ניצול הלא יודע של השני. מישהו פה לא יודע, ואני נעזר בזה. בונה על זה שלא יודעים. וגם אשם שבו מסיים את הפרשה. יש לנו הקרבה של של הבערך והפחות או יותר. יש לנו הקרבה של לא יודע. ובתחילת הפרשה יש עוד הקרבה. קורבן עולה לפי חז"ל, לפי רש"י, קורבן עולה בא על ביטול מצוות עשה. למה אדם מבטל מצוות עשה? או מה גורם לזה שאנחנו לפעמים מבטלים מצוות עשה? אנחנו בתחושה שבאופן כללי אנחנו עושים הרבה מצוות. באופן כללי אנחנו ברוך השם עובדים את השם. ואנחנו לא ערניים שבגלל שבאופן כללי אנחנו עושים הרבה מצוות, אז הרבה מצוות בורחות לנו בין האצבעות. והרבה מצוות אנחנו מחמיצים ומפסידים. כי לא רדפנו אחריהם. כי לא הזדרזנו לקיים אותם. כי לא חיפשנו אותם. חיכינו שהם יבואו. לא חיפשנו ולא חקרנו ולא ניתחנו איפה יש פה מצוות. אנחנו מקיימים מצוות. והמצוות מתגלגלות אלינו ככה בחיים. אז אנחנו מקיימים אותם כי הן מתגלגלות. למצוות צריך לחתור. מצוות צריך לחפש. אחרי מצוות צריך לרדוף. מקדימים, זריזים מקדימים למצוות. דרך מצוותיך ערוץ. ורץ למצווה. קורבן העולה הוא לא עוסק במשהו שלילי. אדם עשה עבירה כי הוא לא יודע, כי הוא לא שם לב, כי הוא לא ערני. קורבן העולה עוסק בשחיקה. שבאופן כללי אנחנו מתקדמים ויעשה מצוות. למה זה? כי צריך להפשיט את האור הזה, שזה אור כזה שעוטף אותנו בחיים. זאת אומרת, באופן כללי אנחנו מקיימים מצוות ברוך השם, והפשיט את האור. כל הנושא הזה של המצוות צריך להפשיט את האור על באופן כללי הזה, וניתח אותה למתחיה. דין מיוחד בקורבן עולה, לנתח את העולה, ננתחים מאוד מדויקים. וההלכה, רמב״ם, מפרטים בדיוק בדיוק שיעור באנטומיה, איך מנתחים עולה. זה חתיכת אירוע, ממש ניתוח. מפרידים איברים איברים. וזה מאוד מוזר, כי בסוף מקטירים את כולם על המזבח. אז למה אתה מנתח את כל האיברים ומפרק אותם לחתיכות? איבר איבר, ושם את כולם במגש. הרי בין כה אתה שורף את הכל. תפשיט את האור, תשרוף את הכל על המזבח. למה ננתח את זה לנתחים? וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים. הרי בין כה בסוף יקטיר את הכל המזבחה. אלא הנושא הוא לנתח, ממש לנתח את הכל, כל מיני חלקים בחיים שלנו, כל מיני מצבים, כל מיני נושאים שבהם אנחנו מחמיצים מצוות, מחמיצים התקרבות. וזאת הקרבה, הקרבה של התחושה הרגשית, שבערך, שבאופן כללי אני בסדר גמור. הרגש, הדמיון, אומר לנו, אתה בסדר, אתה מקיים מצוות. השכל המדוקדק, המנתח, ישאל שאלות. פה הפסדת המצווה, פה לא קיימת. פה יכולת ותראה, מצווה ברכה לך בין האצבעות, פה החמצת. וניתח אותו לנתחו. ננתח את האיברים, ננתח את החלקים, ננתח נושאים בחיים שלנו. זה לא פשוט. זאת הקרבה מאוד. תוך כדי פרשת הקורבנות מופיע קורבן המנחה, שהוא בעצם קורבן של העניים. אותו אדם עני שרוצה להקריב קורבן עולה אבל הוא לא יכול, או קורבן חטאת והוא לא יכול, אז הוא מביא מנחה. ואגב, העיסוק במנחה, אומרת התורה, כל המנחה אשר תקריבו להשם לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקפיאו ממנו אישה להשם. כל המלאכות באות מצה. אסור שהמנחה תחמיץ. המלאכות הן עם קמח ושמן זית. אסור שיהיה טיפת מים במנחה. אסור שיהיה שאור במנחה. למה למה אתה לא מקיים מצוות? או למה יותר נכון, אתה מקיים מצוות, אבל למה אתה לא רודף אחרי מצוות? למה אתה לא מחפש אותם בנרות? למה אתה לא רץ אחריהם? האמת היא בגלל שאתה שבע. יש לך תחושת סוף. אני בסדר. אני עושה הרבה מצוות. אני בחור טוב. אני לומד תורה, אני מקיים מצוות. תחושת השובע מונעת מאיתנו לנתח ולחפש ולטור ולרדוף, לחפש אותם בכל מיני מקומות. איפה הם מסתתרות על עצמם? השיעור נותן לנו תחושת סובע. קמח עם שמן זית, בלי מים בכלל, בלי שיעור בכלל, אין בו שום צפיחה. אין אפילו את המים שיגרמו לאיזושהי צפיחה. במים יש חמצן, אז המים גורמים לאיזושהי צפיחה. כלום. אין שיעור ואין מים, ורק שמן זית, שמן לא מבטיח. אז אתה לא תהיה שבע מעמך. עוד פחות ממצה. גם כשאוכלים מצה, לא ברור אם שבעים, בעצם אף פעם לא מרגישים שובע. אבל פה בכלל לא תהיה שבע. לא רק שלא תהיה שבע, אתה לא יכול להיות מרוצה. כל דבש לא תקטיעו. להפך, צריך להיות צמא. כל קורבן מנחתך במלח תמלח. כל המנחות מולכים במלח. ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. כמה פעמים המלח חוזרת? מלח פה. מלח מצמי. מלח מאוד מצמי. ממלח לא שבעים. ממלח צמאי. ממלח גם רעב. מלח מעורר. מלח מעורר רעב. אין דבר מלוח, הוא מעורר תאבון. בכל רשתות המזון המהיר דואגים שהאוכל יהיה מלוח. זה גם מעורר תאבון וגם מעורר צמא. צריך להיות צמאי. להיות רעבים. אסור להיות צעיר. כל שיעור וכל דרש לא תקטיר. זאת הקרבה גם. הקרבה תחושת השיעור. הקרבה תחושת הנינוחות. תפילה עצמאות. תפילה עשי מלח. בעלי החיים שהם מוקרבים על המזבח הם כולם בעלי חיים שמאוד קרובים אל האדם. הבעלי החיים הכי איתם אנחנו הכי מסתדרים, שבעצם באיזשהו מקום כנראה הם הכי דומים לנו. האדם מביית בקלות בהמות, דברים, פרות, עיזים, כבשים, יונים. קל לביית אותם, קל לגדל אותם, הם מאוד נוחים, הם מאוד קרובים אלינו. זה לא רק חיות טהורות, זה חיות טהורות בהמות, וקל לנו לראות בהן את עצמנו. כי הבהמות האלו הן כל כך קרובות אלינו, ולא סתם קרובות אלינו, כנראה שיש לנו איתם מכנה משותף יותר פשוט. ומצד שני, הן מזכירות לנו גם נקודות התרופה שלנו, נקודות החולשה שלנו. הפער הוא בהמת עבודה מאוד חזקה. הפרה היא, יש לה משמעות כלכלית מאוד גדולה, היא מאוד פוריה, היא פרה, היא פרה ורבה, היא גורמת במה של עבודה, של חקלאות, של... זה נכס כלכלי. ומזכיר לנו את העוצמות שיש לנו בחיים. עוצמות העשייה, עוצמות העבודה, עוצמות הכלכליות. את העוצמות. זה מזכיר לנו גם כמה צריך להיזהר מעוצמות. פער יכול להיות דורסני, פער יכול להיות עיוור, פער יכול להיות שור נוגח או רגל בועטת או שן, פער יכול להיות מועד בפורענות. וגם הכבשים הם מאוד מאוד תמימים, אבל אני חושב שיש להם משהו מאוד חסר רצון, נפעל כל כך שגרתי, בלי מרץ של עשייה, לא חותרים לשום מקום, אין להם שאיפות. אי אפשר לעבוד איתם בעצם, הם לא בהמות עבודה בכלל. והעיזים, יש בהם משהו עז, העז יכולה לפרוץ, להשתולל, לנגוח, לפרוץ, לגעוף. בשעיר, שעיר עיזים, אם יכולה צוערת. זאת אומרת, תכונות שנמצאות בנו, העוצמה, העצלות, העזות, אנחנו רוצים להקריב אותן, להתפרד מהן. ביונה, אומר הרמב"ן, יונה לא סתם מובאת כאן בלשיר השירים, יונה היא סמל הנאמנות, סמל הזוגיות. היונה לא מחליפה את בן הזוג שלה לעולמים. זוג יונים, יונתית אמתית. והיונה הזאת, שמובאת על המזבח, מזכירה לנו את אותה נאמנות שלפעמים חסרה לנו בחיים. ואולי היונה מזכירה לנו את החשיבות של התמימות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. פרשת ויקרא עוסקת באדם שמקריב, בישראל המקריב, שהוא עובר הקרבה. אבל מודרשת מערכה בפני עצמה, והיא ההקרבה של הכהנים. כי הכהנים הם הכי רוצים להתקרב אל השם, וגם הם צריכים הקרבה. והפרשה הבאה, פרשת צו, תעסוק לא בהקרבת הישראל, אלא לא בהתקרבות של הישראל, אלא איך הכהנים יתקרבו. מה ההקרבה שנדרשת מהם? התורה תחזור שוב על כל הקורבנות, והפעם בפרשת צו זה יהיה מזווית הראייה של הכהנים, מה הם צריכים להקריב כדי להתקרב אל השם. בבקשה. ועדיין הנושא בפרשתנו זה שהאדם בא להקריב, נכון. אבל הוא מתכפר, נרצה לו לכפר עליו, זה מסמילת המפתח בפרשתנו, וכפר עליו, וכפר עליו, וכפר עליו. זאת אומרת, המטרה היא לכפר עליך. אז הוא לבד, אבל אתה מתכפר. הוא אומר לך, אתה רואה, ככה מתכפרים. אני אראה לך את הדרך. הכהן זה המורה הדרך. אני אסביר לך מה עושים. אבל גם המורה הדרך הוא עצמו צריך לעבור גם תהליך התקרבות. גם צריך להקריב. לכן פרשת השבוע שלנו הבאה, פרשת צו, תדבר על כל הקורבנות של פרשתנו, אבל מהזווית של הכהנים, והיא תחבר לזה אירוע שהוא לכאורה לא שייך, וזה שבעת ימי המילואים. שבעת ימי המילואים זה כבר היה. זה היה לפני הקמת המשכן, זה שייך לספר שמות. אבל שבעת ימי המילואים שייכים לתהליך ההתקרבות של הכהנים. איך הם מתקרבים, מה הם צריכים להקריב כדי להתקרב. לכן פרשיית שבעת ימי המילואים תופיע שם. פרשת צו. למרות שמבחינה כרונולוגית היא בעצם ממוקמת כבר בספר שמות. שבעת ימי המילואים זה לפני חנוכת המשכן של א' ניסן. זה מכף ג' עד אדר עד א' ניסן. ומכאן ואילך כל ספר ויקרא זה מעגלים מעגלים של כל מיני הקרבות. מהמקדש מתחילים לצאת לאט לאט החוצה, עוד ועוד מעגלים, לאט לאט יוצאים עוד ועוד ועוד למרחב, בכל מיני מעגלים בחיים, איפה אנחנו צריכים להקריב כדי להתקרב. זה לא מגיע למזבח. אוכלים אותם ומקריבים כבשים. אף פעם אין חמץ על המזבח. אוכלים אותם, אבל לא, הם לא מגיעים למזבח. זאת אומרת שגם כשמביאים חמץ למקדש פעם בשבועות, הוא אף פעם לא מגיע למזבח. הכי חשוב שיהיה לכם חודש טוב, חג שמח, בשורות טובות, עלו מעלה מעלה, ביטת שמיים עליכם.